ערב טוב. אנחנו נעסוק בנושא של השארת לקט שיחה ופאה. כמובן שאפשר להגיד במציאות בימינו, יש אולי הגדרה של עניים ויש עניים, אבל עניים לא באים בפועל לקחת לקט שיחה ופאה, בוודאי לא מתבואה, וגם לא מהכרם, פרט ועוללות, וכדוע לקט שיחה ופאה, מצוות פאה, וכל הדברים האלה קיימים גם בשאר האילנות. יש כל מיני דיונים, האם בכל הפירות, או בפירות האילן, או בשבעת המינים, או רק בזית וגפנים, אבל בוודאי ש זה מצווה שבאופן עקרוני היא קיימת. לא כתוב שהיא נוהגת דווקא בזמן הבית וכדומה. זה נכון שהרמב״ם מדייקים בדבריו שכמו שתרומות ומעשרות בזמן הזה הם מדרבנן, אז גם מצוות עזיבה הם מדרבנן, הוא משווה אותם לתרומות ומעשרות, אבל ודאי שמעיקר הדין הם נוהגות, כמו שתרומות ומעשרות נוהגות מעיקר הדין, גם דרבנן זה עיקר הדין. אז מדוע בפועל, אנחנו לא מקיימים את הדבר הזה? ושאלה אחרת, האם אנחנו יכולים ליצור בצורה יזומה מציאות שעניים יבואו ויקחו, האם יהיה חיוב להשאיר? ושאלה נוספת, האם העניים עצמם לא יבואו ויקחו, האם אנחנו יכולים ליצור איזשהו גוף, מה שנקרא ועד צדקה, שייצור יכולת לקחת את הדברים האלה, את הלקט שיחה ופאה ושאר מתנות עניים עבור העניים. האם הדבר הזה יוצר חיוב עלינו, על בעלי השדות, להשאיר את הלקט שיחה ופאה? כמובן, אני לא אתייחס לכל הפרטים האלה במקורות. אני רוצה קודם כל להתייחס בעיקר לעצם חיוב השארת הלקט שיחה ופאה בזמן הזה. והסיבות שבעצם אנחנו מנועים מלהשאיר, או יותר נכון שאנחנו פטורים מלהשאיר. הסוגיה הראשונה, שהיא בעצם הסוגיה, יש את הסוגיות, יש אולי שלוש סוגיות, אני אתייחס בעיקר לשתיים מהן, ולאחת יותר מהצד, אבל שתי סוגיות. סוגיה אחת זה סוגיה בגמרא בחולין, שמתייחסת ישירות לתנאים לקיום לקט שיחה ופאה. הגמרא במסכת חולין מספרת, לוי זרה בקשר ולא אהבו עניים למשקל לקט. כמובן מדובר על בבל, והוא זרה, והוא כנראה זה אזור מדברי, עניים לא באו לקחת. עתה לקמד רב ששת, והוא שאל אותו מה לעשות. אמר לעניים ולגר תעזוב אותם, ולא לערבים ולא לעטלפים. אמר רב ששת, קביעה עקרונית, אין לך חיוב להשאיר לקט שיחה ופאה. למה? כי עניים לא באו לקחת. חידוש. כלומר, עניים לא באו לקחת, אתה לא צריך להשאיר. שואלת הגמרא, איפה שמענו כזה דבר? הרי בתרומות ומעשרות, במפורש כתוב, להפך, מתי ואין מבין תרומה לא מגורן לעיר ולא ממדבר ליישוב. כלומר, אדם לא חייב, מפריש תרומה בגורן, הוא לא חייב לדאוג להובלת התרומה מהגורן לעיר, ולא מהמדבר. מדבר זה לא דווקא המקום שיש שם 50 מעלות צלזיוס. מדבר הכוונה דברה, הכוונה מחוץ לאזור מיושב. באופן טבעי אנשים לא מסתובבים שם, גם לא עניים. לא צריכים לדאוג להביא את הדברים האלה. שעניים יבואו. ואם אין שם כהן, פה מדובר על כהנים, שהכהנים יבואו. שהכהנים יבואו ויקחו, אתה לא צריך לדאוג להם להובלה של התרומה. ואם אין שם כהן, אם זה מקום שפשוט כהנים לא יבואו, בפועל אין כהנים, יש מקומות שאין כהנים, יש כל מיני סיפורים, מקומות מסוימים שאין שם לוויים, אין שם כהנים. יש מקומות שיש הרבה כהנים, יש מקומות שכמעט לא נמצאים כהנים. ואם אין שם כהן, סוחר פרה ומביאה מפני הפסד תרומה. רואים מפורש. שאם אנחנו יודעים שכהנים בפועל לא יבואו, אז בעל ה... בעל הגורן, בעל התבועה, הפריש תרומה, בעיקר תרומה הפרישו בגורן, שאר המעשרות זה לא תמיד הפרישו בגורן, לכן פה מתייחסים בעיקר לתרומה, אבל זה עדיין שאר המעשרות. כתוב שהוא מביא, הוא לוקח על עצמו את ההובלה, כמובן, אחרי זה יכול להתחשבן עם הכהן, אבל הוא צריך לדאוג שיגיע לידי כהן, אז איך אתה אומר, שפה הם ענניים, אתה לא צריך להשאיר. תשאיר לקט שרחו הפעה, לא אהובו העניים, תעמיס על המסעית, תביא, תתחשבן אחרי זה. עונה הגמרה, שני תרומה דטבלה, ולא סגיה דלא מפריש לה. אומרת הגמרה, טענה פשוטה, התרומה, בלי שמפרישים תרומה, כל התבועה היא תהיה טבל, אסורה באכילה. אני חייב כבר להפריש. אם הפרשתי, אז מה תעשה עם התרומה? זרים לא יכולים לאכול תרומה. אז זה צריך לידי הכהן, זה כבר הפסד תרומה. הפסד תרומה, אתה צריך לדאוג שזה יגיע לידי הכהן. כלומר, זה לא בגלל שיש הבדל מהותי בין לקט שכרה ופאה, אלא הבדל מהותי בין המצב הקדם הפרשה. לקט שכרה ופאה, הם לא, אם אדם שלא הפריש לקט שכרה ופאה, תביעה לא אסורה באכילה. הוא עבר, הוא ביטל מצוות עשה, והוא גם עבר עליו של... הוא עבר עליו אם יש מניין, מספר עליו אם שהוא עבר ומספר מצוות עשה. אבל... ואם הוא לא יפריש, ככה הרמב״ם מונה את הרשימה, אם הוא לא יפריש בשדה, אז הוא מפריש יותר מאוחר. ואם הוא כבר אכל את זה, אז הוא לוקה. או שזה נשרף, אז הוא לוקה, כי הוא ביטל... כי פה כבר זה לא ניתן לתיקון. אבל לפני כן יש לו תחנות יציאה לתיקון העוול שהוא עשה. אבל אם הוא לא עשה, שאר התבועה לא נאסרה באכילה. בתרומות, אם לא מפריש, זה טבל. טבל אסור באכילה. אז לכן אין לו ברירה. כאילו זה ההבדל בין תרומה לקט שכרה ופאה. אומרת הגמרא, והרי מתנות דלא טבלי, ותניא המקום שנהגו למלוג בעגלים, לא יפשיט את הזרוע, להפשיט את הזרוש, לא יפשיט את הלחי. ואם אין שם כהן, מעלין אותן בדמים ואוכלן מפני הפסד כהן. אומרת הגמרא, אתה בא וטוען שההבדל הוא, אין הבדל מהותי בין תרומה לקט שכרה ופאה. אלא שתרומה, אתה חייב קודם להפריש, בלי זה אתה לא יכול לאכול. לכן, כבר זה יפרשת, אז אתה תביא את זה לכהן. גם אם זה רחוק. גם אם הכהן רחוק. בלקט שכרה ופאה, אתה לא חייב לעזוב, כי בין כך, השאר התבועה היא לא טבל, אז אין בעיה. אומרת הגמרא, הרי מתנות כהונה, זרוע לחיים וקיבה. כתוב שאדם שוחט, חולין, נתן לכהן זרוע לחיים וקיבה. אגב, זה נראה גם בימינו. באופן עקרוני, צריך לתת. עכשיו לא נכנס לפרטים, כן נותנים, מי נותן, לא נותנים, אבל באופן עקרוני צריך לתת. אז גם אם בן אדם שחט פרה ולא נתן זרוע לחיים וקיבה, שאר הפרה מותרת באכילה. כלומר, זה לא עשה טבל את שאר הבשר. ולמה במפורש רואים שבזרוע לחיים וקיבה, כמו תרומה, אני לא, כלומר, אדם צריך לדעת שהזרוע הזה שייכת לכהן, הוא לא יכול להפשיט את האור, כלומר זה לא שלו, כן? הזרוע לא שלו, וגם הלכי לא, הוא לא שלו. אם אין שם כהן, אז כתוב מפורש. הוא עושה חשבון כמה שווה הזרוע והלכי, הוא אוכל את זה, לא היה אמצעי קירור כמו היום, וגם אם יש אמצעי קירור הוא לא חייב להשאיר אצלו במקררת כל פעם זרוע לחיים וקיבה עד אחרית הימים. אז הוא עושה חשבון כמה זה עולה, רושם בפנקס, ונניח, הזרוע והלכי שווים 500 שקל מתוך הפרה, אז 500 שקל הוא ייתן לכהן שימצא ראשון. זה כשאין כהן, כשיש כהן הוא חייב לתת דווקא את הזרוע לחיים וקיבה. אבל אם אין כהן, אז מעלה אותם בדמים. וכך גם אגב פסק השולחן ערוך ביורה דעה, סימן סמך א' נדמה לי, שאם אין כהן מעלה אותם בדמים. אגב, על זה היה ויכוח גדול בין המעריק אורקוס לרדבז. הרדבז רצה להגיד שאין חיוב לתת בפועל את המתנות, מכיוון שזה לא טבל, מכיוון שגם לישראל מותר לאכול את זה. הכהן יכול לתת במתנה חזרה את הזרוע לחיים וקיבה, זה לא טבל, זה לא אסור באכילה. לא רק שזה לא עשה טבל את השאר הפרה, גם זה לא קדוש, זה סתם המון כהן. ובגלל זה, עד כדי כך, הרדבז טען, שמכיוון שזה רק ממון כהן, מראש הוא יכול לתת לכהן, במקום את הזרוע, לתת לו כסף. אמר ריקורקוס חלק עליו, ופשטות השולחן ערוך סבר כמו אמר ריקורקוס, ואין שם כהן מעלה אותם בדמים. על כל פנים, ברור שרואים שגם דבר שלא עושה טבל את שאר הפרה, והוא חולין גמורים, אתה לא בא ואומר שאם כהנים לא יבואו לקחת, אני לא חייב להשאיר זרוע לחיים וקבע הפוך. תשאיר זרוע לחיים וקבע שיבואו הכהנים. אין כהנים? תעשה חשבון כמה זה עולה. יבוא כהן, תן לו כסף. למה בלקט שלך הפרה אתה לא אומר את זה? כך שואלת הגמרא. בגלל השאלה הזאת מגירה הגמרא למסקנה שאני מתנות כהונה דנתינה כתיבה ב... אומרת הגמרא, במתנות כהונה כתוב ונתן לכהן הזרוע לחיים וקבע. יש חיוב לתת. בלקט שחרה ופאה מה כתוב? לעני ולגר תעזוב אותם. כל פעם כתוב תעזוב. תעזוב הכוונה, אתה עוזב. אתה לא חייב לתת להם. אין שם עניים. אין לך חיוב לעזוב. למה? כי מה כתוב, אם לא היה דרשה לעני ולגר תעזוב אותם ולא לא ערבים ולא אלפים, הגזרת הכתוב, אתה צריך לעזוב. אבל מכיוון שהתורה כתבה בלשון כזאת, שחזל דייקו, כמובן, זה הכל תורה שבעל פה הדרשות האלה, זה לא סברות. יש מסורת שיש פה דרשה שצריך לעזוב במצב שזה לא יישאר לחיות, אלא דווקא לעניי ישראל, ואני מדגיש, עניי ישראל, כי גם עניי גויים, כמו שנראה בהמשך, זה ל... אני לא אומר פה אמירות גזעניות, אבל הכוונה, זה כמו רובים בית האלפים, זה לא, במובן הזה כמובן, אין פה גדר של... עזיבה. אין חיוב עזיבה כשעניי ישראל לא ייקחו. זה בעצם מה שאומרת לנו התורה. אם עניי ישראל לא יבואו לקחת, אין חיוב לעזוב בכלל. כלומר, זה נשאר ממון של בעל הבית. בניגוד למתנות כהונה, שאפילו שהם חולין גמורים, אבל הם ממון כהן, אתה צריך לדאוג שזה יגיע לידי הכהן. האם אתה חייב לממן את ההובלה הזאת? בפשטו מהגמרה, מהפוסקים משמע שלא. אבל אתה צריך לדאוג, אחרי זה תתחשבן איתו. אבל אתה צריך לדאוג שזה יגיע אליו, כי כתוב לתת. לתת זה ביד. להגיע, שזה יגיע לרשות שלו. לעומת זאת, פה כתוב תעזוב. אם יש עורבים ועטלפים, פוקע חיוב העזיבה. אומרת הגמרא, אם ככה, השתה דעתית לאחי, עכשיו שאתה מביא אותי לחילוק הזה, תרומה נמי, נתינה כתיב בה. כתוב ראשית גנך תירושך ויצריך, וראשית גז צונך וכולי תיתן לו. כלומר, תרומה כתוב לתת. אז לכן, אם זה, התרומה היא הגורן הוא במדבר, או במקום שאין כהן, אתה צריך להביא, לזכור פרה, ולהגיד, זה הכהן, אבל, זרוע, אבל לקט שלך הוא פעל לו. זה מסקנת הגמרא, וככה כותבים חלק מהראשונים, שהמשמעות היא מוחלטת. כלומר, פוקע חיוב לקט שלך הוא פעל. כך כותבים חלק מהראשונים, אני אקרא את לשון הבאג, אומר הבאג, ואחד עזרה במדבר או בהר או בביקה, במקום דלא שכיחי בני אדם, לא מחייב בפאה. זו הגדרה מאוד ברורה, אין חיוב לקט שכה או פאה. דאמרינן זה, לוי זרה בקשר, לא אהבה איקה אני למטב לפאה, אתה לקמד הרב ששת, אמר לתניוע לעני ולגר תעזוב אותם, ולא לערבים ולא לתאלפים. הבאג מעלה שאלה נוספת, למה לא תגיד שהוא פטור בגלל שהעניים התייאשו? ואז הוא רומז פה לסוגיה שאנחנו תכף נגיע אליה, סוגיית יהוא שלא מדעת. אומר הבאג, זה שתגיד שזה יהוש, אין פה יהוש, כי אני בכלל לא יודעים שהוא ישיר. אם אני לא יודעים שהוא ישיר, זה קשור ליהוא שלא מדעת. ולכן זה לא מצד יהוש, זה מצד גזרת הכתוב. שאפילו שאין פה דיני יהוש, גזרת הכתוב. תעזוב אותם ולא לערבים את אלפים. ככה גם דעת הטור. אומר הטור מתנות עניים שהם לקט שחרה ופאה ופרת ועולות, כתב הרמב״ם שנוהגים בהם מן התורה אלא בארץ וחוץ לארץ הם מדרבנן. כן, כמובן בזמן הזה משמע שגם בארץ זה דרבנן. ואם אין שם יעים, אין צריך להניחם. מוסיף הטור, והעיד להם נוהגים בהם לפי שהרוב נוחרים, אם יניחום, יבואו נוחרים ויתלום. כלומר, זה מה שאמרנו קודם, אם יבואו עניי גויים, אפילו עניים גויים, לא עליהם התכוונה התורה. ומכיוון שכך, אין חיוב עזיבה. האם ככה הדין בארץ ישראל? מהשך משמע שבארץ ישראל לא אומרים את זה, אבל למעשה, חלק, האחרונים קיבלו את הכיוון הזה של הטור. אלא מה? לא כל הראשונים מבינים ככה. התוספות, לפחות מעלים אבא אמינא האחרת, למרות שהם בסוף דבריהם נוטים לטור, הם לא אומרים שזה מוחלט, שהגמרא, שרב ששת התכוון, שפוקע חיוב פאה. אומרים התוספות, ועד אמרים לנו בסוף הזרוע, הלוי זהר וקשר לו אבא עניים למשקל יקט עתה לקמדי רב ששת, אמר לעני ולגר תעזוב אותם ולא לערובים ולעטלפים, לא כאמר דלא לשקול לנפשה, אלא דלא עבר אם כונס בתוך ביתו. באים התוספות ומחדשים חידוש. זה לא בא להגיד שהוא לא משאיר בכלל, אלא הכוונה, אם אתה מכניס לבית שלך, אתה לא ביטלת את העשה של תעזוב אותם, כי עניים לא עבור, וממילא גם הוא לא עבר על כמה שמה על הלב, של לא תחלה פאה צדך וכו'. בפאה. אז פה נשאלת השאלה, אומרים תוספות, ומי הוא? מדי פריך אתה מתרומה, דימן שם כהן מעלין אותה בדמים, ומשן נשן אתם דנתינה כתיב בהו, משמע דבלקת שיחה ופאה שקה לנפשי. לפחות תוספות במסקנה שלהם, משמע שהם נוטים לכיוון של טור, שאם אכן הגמרא מחלקת חילוק הזה עקרוני, סימן שפוקע חיוב השרת לקט שיחה ופאה, כי לא כתוב נתינה. כי אם אתה בא ואומר שיש חיוב לעזוב, רק אם לקחת, אתה לא גוזל את העניים, אז מה הגמרא טוענת ששני לקט, שני תרומה, מתנות דנתינה כתיבה בהו, בניגוד ללקט שלא כתוב נתינה. לפי דבריך, גם בלקט אמנם לא כתוב נתינה, אבל אתה לכתחילה צריך לעזוב. אז החילוק הוא לא חילוק כזה מוחלט כמו שמשמע מהגמרא, לפי, אם תוס, כמו שתוספות רוצים להגיד באה ואמינה. תוספות כאילו באה ואמינה מבינים, זה לא בדיוק באה ואמינה מסקנה, אפשר להבין שיש דעה כזאת בתוספות, שהם מבינים ש... שאדם כן צריך להשאיר. אני לא סתם אומר את זה, כי חלק מהראשונים כותבים את זה מפורש. שיש חיוב להשאיר, רק אם לקחת לבית, לא עברת על האיסור. כאילו, הפסדת מצווה, אבל לא עברת איסור. זה במפורש בספר התרומה. אומר הספר התרומה, אם אלה ישראל שדה בארץ ישראל, אם יש עניים ישראלים בעיר, צריך להניח להם לקט שיחה הפאה, ואם יבוא עניי גויים ויתלו, אין מוחים בידם, וצריך להודיע לעניי ישראל, ואם אין שם עניי ישראל, יפריש השכחה והפאה, ויאסוף אותם לביתו, עד שיזדמנו לו עניי ישראל. כמובן שספר התרומה, או שהוא מוקשה מפשט הגמרא, אבל צריך להגיד שיכול להיות שבאמת ספר התרומה למד כמו אבא אמינא של תוספות. שהוא יכול לאסוף אותם לביתו, הכוונה, אתה לא צריך להשאיר בשדה. אבל אתה מפסיד, כאילו, אתה, זה כן ממון עניים. רק אם לקחת והשתמשת, לא עברת איסור. אבל אם לקחת וחיכית שיבוא עניים ונתת להם, קיימת מצווה. זה משהו כזה, מה נפקמינה? אני בכוונה, זה לא סתם פלפול. הנפקמינה של כל השאלה היא נפקמינה למעשה. לפני, השאלה הועלתה למעשה על ידי, לא זוכר איזה אחד הקיבוצים, זה כבר לפני 20 שנה, והשאלה היא מעשית הרבה פעמים. תרומה גדולה אפשר להשאיר מעט, להפריש אפילו מעט עבור כמות עצומה. אבל תרומת מעשר זה תמיד אחוז מהתוצרת. כלומר, זה מעשר מן המעשר. כשיש כהנים שיכולים לאכול תרומה בטהרה, אז אין בעיה. אבל אם הכהנים לא יכולים לאכול, אז התרומת מעשר הולכת לאיבוד. אז לכן תמיד עושים כל מיני פתרונות לחסוך את ההפסד הגדול שבהשארת התרומת מעשר. ואחד הפתרונות שהוצאו, הייתה שמכיוון שנשאר הרבה בשדה, אחרי הקציר, הרבה שיבולים, אני מדבר בתבועה, הרבה שיבולים שבין כך נופלות, ואף אחד לא ייקח אותם, אז הייתה הצעה להפריש מזה שהתרומת מעשר תהיה על מה שנשאר בשדה. ואז זה דבר שבין כך הולך להפסד, קוראים לזה שם תרומה. ועושים כל מיני נוסחאות שמה שישאר בשדה שאנשים לא ייקחו, שאם אנשים ילקחו, אז זה כן הפרשה על ידי ברירה. שמה שישאר בשדה, מעיט ממה שישאר בשדה, ומה שלא ייקחו אנשים, זה התרומת מעשר. עכשיו לא, עוד לפרטים. הייתה כזאת הצעה, ונדמה לי שאפילו הרב אריאל צידד בכיוון וכתב על זה איזושהי תשובה. זו תשובה שבעצם נשאלה, אני מקווה שאני מדייק, מזיכרון, הרב בירן השם יקום דמו ממכון תורה וארץ לפני, עוד מעט זה, עוד בערך חודשיים, פחות מחודשיים, זה יום הזיכרון, 20 שנה לרציחתו, על ידי הכניסה למכון. והוא נשאל על ידי אחד הקיבוצים, לא זוכר איזה קיבוץ, והוא הוא לא הספיק לסיים את התשובה, הרב אריאל המשיך את התשובה וכתב, והתיר באופן עקרוני לקרוא שם על סמך, על מה שנשאר בשדה. ואז התעוררה השאלה, מי אמר שזה אפשר? הרי יש פה, זה בעצם יש פה גם לקט. אמנם פאה לא השארת, אבל מה שנופל, יש לזה דין לקט. ואז פה כבר, ולקט כידוע, פטור מתרומות ומעשרות. לקט שיחה ופאה, אני גם, דבר שהובא הלוי, דרשה ידועה, שרק מה, שאתה, שזה בבעלותך, מה שבבעלות הישראל, אז זה חייב בתרומות ומעשרות. אבל מה, שזה לא בבעלות הישראל, ידך וידו שווים בו, ידך ויד הלוי שווים, אז פטור מתרומות ומעשרות. ממילא, הפקר פטור מתרומות ומעשרות, ולקט שיחה ופטור מתרומות ומעשרות, למרות שלקט שיחה ופאה זה לא הפקר גמור, זה הפקר רק לעניים. זה פטור מתרומות ומעשרות. אז מה זה עוד שאתה מפריש ממה שנופל בשדה? הרי זה פטור מתרומות ומעשרות, זה יפריש מהפטור על החיוב. אז הרב אריאל בא והסתמך על, 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 על הגישה, אותה גישה בראשונים, שסוברת שזה פטור, שבמצב שעניים לא יבואו ויקחו, אין בכלל חיוב להשאיר לקט שיחה ופאה, וממילא אין חיוב להשאיר לקט שיחה ופאה, ונשאר, ואתה לא מתכוון להפקיר את זה, כי אתה רוצה להשתמש בזה לתרומות ומעשרות, אז זה לא הפקר, אתה מודיע שאתה לא מפקיר. וממילא יש לזה חיוב, זה חיוב גמור, וממילא זה מהחיוב על החיוב. זה בעצם הרעיון של, של אותה, הרעיון שעומד מאחורה דיון פה. עכשיו, אם אני בא ואומר שכמו ספר התרומה, אז זה לא ככה. לפי ספר התרומה, ולפי גם ההבנה הראשונה בתוספות, אז זה עדיין ממון עניים, רק אולי לא עברת אם לקחת, או לפי ספר התרומה, יכול להיות שאפילו עברת, רק אומרים לך, תכנוס לביתך, את הלקט שיחה ופאה, רק תיתן לעניים, זה כמו להעלות אותם בדמים. יוצא שבעצם יש כמה, יש שתי שיטות בראשונים, ושיטה נוספת, שבעצם, זה לא שיטה שלישית, זה דעה נוספת בראשונים, שהיא בעצם הולכת בכיוון של הבהג, זה רבנו קרסקס, רבנו קרסקס למסכת גיטין, יש כאלה, זה מה שנקרא הריטווה הישן למסכת גיטין, אז יש במסעד הרב קוק, מייחסים אותו לרבנו קרסקס, אני נכנס למה, האם הדבר הזה ברור או לא ברור, על כל פנים, באותה, בסוגיה של קשורה ללקט שחרורה ופאה שכתוב שם, שלקט שחרורה ופאה של נוכרים, חייב בתרומות ומעשרות, אלא אם כן יפקיר. אז הגמרא, מסקנת הגמרא היא, מסקנת הגמרא שאין שם עניי ישראל, ובואו עניי גויים. אז כותב שם רבנו קרסקס ככה, אבל אחד מה הסקינן, כגון שאין שם עניים, והוא מקום שאין ראויים לבוא עניים, וכיוון שכן אין להם דין הפקר, דאוי אפשר למזכלו, הבעלים יכולים לזכות כי אין עניים, דהתורה אמרה לעניים ולא לערבים ולעטלפים. והיינו דקאמר, הדעת הדגויים לא הפקרינו, כיוון שלא היו ישראל, לא היו שם עניי ישראל ולא רואים לבוא לשם. כלומר, יש מצב, אדם ישיר לקט שיחה ופאה, ולא היו שם עניים, כן? ובאו גויים ולקחו. אז זה פטור, זה חייב בתרומות ומעשרות, כי זה שייך לישראל, אלא אם כן הבעלים הפקירו את זה. הרי לקט שיחה ופאה זה הפקר. לא, לקט שיחה ופאה זה הפקר. זה התורה הפקיעה מזה חיוב תרומות ומעשרות, אם חל חיוב לקט שיחה ופאה. אבל מכיוון שפה עניי ישראל לא היו, רק גויים, ממילא אין חיוב לקט שיחה ופאה, אז מה שנשאר בשדה, זה תלוי בדעת הבעלים אם זה יהיה הפקר או לא. כי זה לא גדר של לקט שיחה ופאה, זה סתם דברים שהושארו בשדה. רואים שרבנו קרסקס במפורש אומר אמירה ברורה, שאם אדם משאיר לקט שכחה או פאה, כשהוא לא חייב להשאיר לקט שכחה או פאה, אז זה לא יכול להיות לקט שכחה או פאה. למה? אז זה לא לקט שכחה או פאה כי אין חיוב. היית תגיד זה הפקר, לא. הפקר, בשונה עם לקט שכחה או פאה, זה הפקר שמפקיר לכולם. מה זה הפקר? עד שיהיה הפקר לעניים ולעשירים כשמיטה. אז מכיוון שפה הוא התכוון רק לעניים, אז זה לא הפקר. הפקר לעניים לבד להלכה, זה לא הפקר. וממילא רואים שזה גם חייב בתרומות ומעשרות. יוצא שאם עניים לא יבואו לקחת, אז זה חייב בתרומות ומעשרות. יש סוגיה אחרת, שאני אדלג על הרמב״ם, ואחרי זה נחזור לרמב״ם. יש סוגיה ידועה מאוד, שכל בחור ישיבה עוסק בה אי פעם, סוגיית ייאוש שלא מדעת. ושם, בסוגיה של ייאוש שלא מדעת, נקרא במקור, בעמוד השני, במקור השני, בעמוד השני, יש משנה במסכת פאה, בתחילת פרק ח', כתוב במשנה, מתי כל אדם מותרים בלקט משלחו הנמושות. הגמרא מביאה גם בתענית וגם בבבא מציעא, כן? אני אקרא את הגמרא בבבא מציעא, אומרת הגמרא, תשמע, מתי כל אדם מותרים בלקט משלחו בה הנמושות. ואמרינן, מהי נמושות? ואמר רבי יוחנן, סווה דאז להתיגרי. כלומר, זקנים שהולכים על המקל, אלה שבאים מאוחר לשדה. רישלקי שמר, לקוטה בתר לקוטה, אלה שבאים אחרי המלקטים הראשונים. הרעיון הוא אותו רעיון בגדול. כלומר, אלה שבאים מאוחר, אחרי שעברו, שבאו המלקטים האחרונים, אז כבר הלקט שכחה ופאה היא מפקר גם לאנשים עשירים. מדייק את הגמרא. פה הגמרא, למה הגמרא הביאה את המשנה הזאת? ואת הבירור, מה הנקודה פה? הנקודה פה שזה קשור לייאוש שלא מדעת. הרי יש מחלוקת האם ייאוש שלא מדעת לא אבי ייאוש. אבי ייאוש או לא אבי ייאוש. הבעיה אומר שלא אבי ייאוש. למה? כי הוא אומר, מכיוון שהאנשים שאמורים לקבל את הדבר הזה, עדיין בכלל לא ידעו מהלקט הזה, אז הם לא יכולים להתייעץ. זה נקרא ייאוש שלא מדעת. זה בכלל לא בדעתם שיש פה לקט, ומלא אין פה ייאוש שלהם, ומלא זה נקרא ייאוש שלא מדעת, אז הם פטורים, אז זה לא נחשב ייאוש. ומלא שואלת הגמרא, למה אתה נותן לאנשים רשות להיכנס לשדה על סמך שיותר לא יבואו? הרי אותם אנשים שלא באו עדיין, שאולי לא יבואו, הם בכלל לא יודעים שיש פה לקט שכחה פאה כדי להתייאש מזה. אז זה ייאוש שלא מדעת ולא אב ייאוש, למה אתה מתיר את זה? עדיין שייך לעניים. עונה הגמרא, כן, שואלת הגמרא, ואמה, הנה ייד העניים דאח המייה, שהעניים שיודעים שיש פה לקט, ושכבר באו כולם התייאשו, איקה עניים בדוח תאחרי דדה יומיה, שיש עניים בסוף העולם שלא התייאשו. ואם בסוף העולם שלא התייאשו, אז זהו שלא מדעת. כלומר, הם לא יודעים מזה כדי להתייאש. הם לא יודעים שכבר באו המלקטים האחרונים. הם לא יודעים ששדה פלונית באו המלקטים האחרונים והם צריכים להתייאש. אז זהו שלא מדעת. למה אתה מתיר לכל העמך ישראל לבוא לקחת עכשיו? עונה הגמרא, אמרי, כיוון דאיקה עניים, אחא, אנח מעיקר הייאוש המייאש, ואמרי עניים דעתם מלקטים. אומרת הגמרא, פה איזה ייאוש מדעת. למה? פה גם הבעיה מודה. למה? פה זה לא נקרא ייאוש שלא מדעת, זה ייאוש מדעת. כל עניים בכל אזור יודעים שאין להם מה לחפש באזורים אחרים. כי ברור להם שיש בכל מקום עניים שיבואו לקחת מהשדה את הלקט שכחה ופאה. ואם יש לב, אז מראש הם בכלל לא חושבים לבוא לשם. זאת אומרת, אתם יודעים שבמקום אחר אין להם מה לחפש. כל אחד בגבולות גזרה של תחום הלקט שכחה ופאה שלו, שם הוא מתייאש או לא מתייאש. מתחומים אחרים הוא מראש מתייאש. וממה זה ייאוש מדעת? יוצא מהגמרא פה. הגמרא פה אומרת סברות בדיני ייאוש, היא בכלל לא מכניסה אותנו לסוגיות של גזרות הכתוב. ולכאורה מצד הסברה זה מובן מאוד. כלומר, אם אנחנו ניקח את שתי הסוגיות, אנחנו יכולים לומר פה חלקה מאוד ברורה. הגמרא במסכת חולין לא מתחילה להיכנס לייאוש העניים, כי היא מדברת במציאות שמה? במציאות שבכלל אדם פטור מלהשאיר לקט שכחה ופאה. הוא פטור לגמרי מלהשאיר לקט שכחה ופאה, כי זה במדבר, זה בכל מיני מקומות שאף אחד לא יבוא. לעומת זאת, הגמרא בבבא מציעא, כלומר, משנה בפאה, ממתי כל אדם מותרים בלקט, ושהגמרא בבבא מציעא מכניסה את דיני הייאוש, מדברת במציאות שבאופן עקרוני, יש עניים שיקחו, ועניים באו לקחת באמת. רק הגיע השלב שכבר המלקטים האחרונים באו, אני יודע שמכאן ואילך אנשים התייאשו. ואז הגמרא שואלת, הרי זה ייאוש שלא מדעת? אני אומר, לא, זה כבר ייאוש מדעת. כלומר, היה פה חיוב להשאיר לקט שיחה ופאה, ואכן, הלקט שיחה ופאה הושארו. מי שלקח, לקח, מכאן והלאה, זה מותר לכולם. ולכן זה לא קשור לגזרה, לעני ולגר תעזוב אותם, ולא לערבים ולא תאלפים. כי פה עזרת לעניים בצדק, כי היו עניים, רק הם כבר לא יותר... באו העניים שלקחו, יותר לא אהבו העניים. זה לכאורה, אפשר להגדיר שכל סוגיה מדברת במציאות אחרת. עד כאן, יפה. אבל מה לעשות שהרמב״ם לא עשה ככה. נחזור לרמב״ם. והרמב״ם, במקור האחרון לפני, בסוף העמוד הראשון, כותב ככה, נאמר במתנות עניים לעני ולגר תעזוב אותם. לכאורה הוא מביא את הגמרא בחולין. אבל אחרי זה מה הוא אומר? כל זמן שעניים תובעין אותם. כלומר, החיוב לעזוב כל זמן שעניים תובעין. פסקו העניים לבקש ולחזר עליהם, הרי הנשאר מהם מותר לכל אדם, שאין גופו קדוש כתרומות, ואינו חייב ליתן להם דמיהם שלא נאמר בהם ונתן לעניים אלא תעזוב אותם, ואינו מצווה לעזוב אותם לחייו ולעופות אלא לעניים, והרי אין עניים. הרמב״ם לקח... את הסיפור של הגמרא, של המשנה בפאה, פרק ח', ואת הסוגה בבבא מציעא, ממש דוגמאות. פסקו העניים מלבקש. כלומר, יש פה עניים, הם פסקו לבקש, אתה לא חייב להביא להם את זה, כי כתוב תעזוב, ולכן אתה גם לא חייב לתת להם תמורת כספית, כמו במתנות כהונה אחרים. והרמב״ם, פתאום לא מכניס פה דיני ייאוש. מה הוא אומר? את הפסוק, לעני ולגר תעזוב אותם. אנחנו מצפים שאומר, פסקו העניים מלבקש, פטור כי העניים התייאשו. פשט הגמרא בבבא מציעא. במקום זה הרמב״ם מביא את הדרשה במסכת חולין. והרמב״ם הלכה אחרת אומר את זה במפורש. ממתי מותרים כל אדם בלקט, משיכנסו המלקטים שניים וילקטו אחר המלקטים הראשונים ויצאו. וכולי. כלומר, הרמב״ם קישר אחד לשני, לקח את המשנה בפאה, וקישר את זה לדרשה של הסוגיה בחולין, אבל התעלם מדיני ייאוש. זה קושי שכולם התקשו ברמב״ם. אז, ונראה בפירוש המשנה במסכת פאה, ששם הרמב״ם לכאורה צריך להתמודד, איך הוא למד את המשנה בפאה. פה באמת רואים שהוא לא למד על פי הגמרא בבבא מציעא. אומר הרמב״ם, אני בעמוד השני, במקור הרביעי, רמב״ם בפירוש המשנה במסכת פאה כותב, אמר השם, במתנות האלה הנעזבות לעניים, לעני ולגר תעזוב אותם, ואם חדלו העניים אל החזר אחריהם, הותרו לכל אדם, לפי שלא ציווה השם להניחם לאיבוד ולעפות. ונמושות הם מזקינים הבאים בימים, זהו עיקר מובן המילה בלשונם, הרמב״ם פה נותן מסבר מה זה נמושות, והוא שאלה כאן ללוקטים אחר הלוקטים וללוקטים השניים. דימו אותם לזקנים מחרמת איחורם ושאינם מוצאים אל המועד. כן? זה אגב אולי על דרך הצחות, שאומרים למישהו, תגיד למה אתה מאחר מה אתה זקן? אז הנה זה. כלומר, המשנה פה ישבטה את אלה שמאחרים לזקנים. זקנים, הכוונה זקנים מבחינת תפקוד, לא מבחינת זקן שקנה חוכמה. אבל לכל פנים ברור שהרמב״ם מבין את המשנה בפאה, מצד מה? מצד גזרת הכתוב. לעומת זאת, נקרא את הרש, על אותה משנה, אומר הרש, עד שהלכו הנמושות, דמשה הלכו, מתייאשים העניים, וברש אלו מציאות, מה הייתי לה לגבי הוא שלא מדעת, ומפרש אתם סבד אז להתיגרה, שנשנים במטה שבאדם. רואים במפורש, מחלוקת ראשונים, מה פירוש המשנה בפאה? המשנה בפאה, לפי הרמב״ם, לא קשורה לסוגיית ייאוש. היא קשורה לגזרת הכתוב, לעני ולגר תעזוב אותם. הרמב״ם כותב מפורש. אמר השם במתנות אלה נעזבות. זה הבסיס למשנה. זה לא סוגיית ייאוש. כלומר, הרמב״ם לוקח את הסוגיה בחולין ומרחיב אותה לא רק למקום שאין עניים, אלא גם כשיש עניים, אם כבר היו כמה לקוטים, אתה לא חייב להשאיר את זה עד סוף כל הדורות, אלא פקע ממך החיוב להשאיר. הוא לא נכנס לסוגיה של יאוש. אז פה נשאלת השאלה, לכאורה, הרש מובן. הרש מאוד מובן. ניקח את הסוגיה בבבא מציעא. הגמרא שואלת, הרי יאוש שלא מדעת, אומרת הגמרא, לא, פה זה יאוש שמדעת. כלומר, הגמרא במפורש מפרשת שזה מדיני יאוש. למה הרמב״ם לא קיבל את זה? אז יוצא נפקא מינה עצומה למעשה גם. לכאורה, הגמרא בחולין, אם אני מבין האם הרמב״ם מסבור אולי נלך אחרת. הרי ברור שכולם מודים שהלכו הנמושות של ליקוטי בתר ליקוטי, לא משנה איך נגדיר אותם, אנשים אחרים יכולים לבוא לקחת, וזה פטור מתרומות ומעשרות. כמו שכבודו העיר. זה פטור מתרומות ומעשרות. האם הרמב"ם מסבור שבמקום שאין אנשים בכלל, כמו שהגמרא בחולין אומרת, שרב ששת אמר לו, אתה פטור מלהשאיר לקט שחורה או פאה, האם מישהו יגיד שאותה תבועה היא פטורה מתרומות ומעשרות? לא. הרוודאי שלו, הוא לא ישיר כלום. אז איך יכול להיות שלפעמים זה פטור, לפעמים זה לא פטור, מאותה דרשת פסוקים? הרש, החלוקה שלו ברורה. הרש, בלי להיכנס מה קורה כשאין עניים, הרש לא עוסק בזה, אבל הרש בוודאי אומר שבמקום שיש עניים וכבר באו לקחת, אתה לא צריך יותר, אתה לא צריך לחכות אחרי שבאו לקחת העניים השניים, ואתה יכול לתת את זה לכל אחד, כל אחד יכול לקחת, וזה פטור מתרומות ומעשרות, מדין הפקר סתם. אז פה נשאל את השאלה על הרמב״ם. איפה הסוגיות של יאוש פה? לכאורה, הגמרא מדברת פה מדיני יאוש, והרמב״ם מגיד רק את הכתוב. לכאורה, לפי הרמב״ם צריך להיות היעדים, שמה שנשאר אחרי שהעניים באים, מותר לכל אדם לקחת, אבל זה חייב בתרומות ומעשרות אולי. זה גזירת הכתוב, שפקע מזה חיוב פאה, או חיוב לקט. איפה? כלומר, אבל הקושיה היותר גדולה, זה איפה דיני יאוש, הגמרא הכניסה אותנו לדיני יאוש. אז אני אביא פה שתי הסברים, ובזה, אחרי זה אני... כן, אנחנו ניכנס לשני הסברים. הסבר אחד, זה הרב זקס, הרב נפטר לפני כ-30 וכמה שנים, היה קשור למשפחה של הרב חרלאפ, והוא כתב, הוא רוצה כזה, להגיד כזה דבר, שהגדרת הייאוש, בעצם הייאוש זה איזשהו אבחון, האם יש פה את הפטור שלא לערבים ואת האלפים. הוא בא ואומר, הפטור, יש פטור בתורה של לקט שחורה פאה, נגיד, ניקח אולי, ניתן דוגמה הפוכה. תרומות ומעשרות, אין הפקעת חיוב תרומות ומעשרות אחרי שהשארת. יש מצב שתבועה היא פטורה מתרומות ומעשרות מכל מיני סיבות. אבל ברגע שחל חיוב תרומות ומעשרות והפרשת, שם תרומה יישאר בזה עד סוף כל הדורות. אלא אם כן זה כבר יתפקע מאכילת אדם. כן? ולא ראו לאכילת אדם אפילו על ידי הדחק. אז זה כבר יהיה הפסד גמור, זה כבר לא אוכל. אבל כל הזמן שזה אוכל, זה שם תרומה. איך יכול להיות שדבר שהוא היה שייך לעניים, פתאום פקע מזה? פקע מזה ממון עניים. אומרת התורה, לעניים ולגר תעזוב אותם, ולא לערבים ולטלפים. ברגע שאין עניים שיקחו, לא משנה אם לא, מראש אין עניים, או שכבר השארת פאה וכבר עניים לא עבור לקר. זה לא משנה. אצל הרמב״ם זה אותו דבר. במקרה הראשון, אז מראש אין בכלל עניים, אז אין לך בכלל חיוב להשאיר. במקרה השני, היה עניים, נשארת, יותר לא יבוא עניים כמתייאשים. הייאוש מחזיר אותך למעמד ההלכתי של העניים ולגר תעזוב אותם. זה אני אקרא את הלשון שלו, הוא כותב, ודעת רבנו נראה ברור, כיוון לרמב״ם, זה בוודאי כיוון שנתייאשו מותרים ללקטו משום לא לערבים. והייאוש הוא רק אמצעי לדיים, המתנות הם לאהובים או לעניים. וכיוון שהלכו בה נמושות והעניים מתייאשים מלבוא ללקוט, וגם העניים שבדוכת האחרית הרגיעים לבוא לכאן, גם כאן מייאש מעיקרה, כדברי הריטווה, אז חל בהמתנות דין דלא לאהובים, ומותרים כל אדם ללוקטו. ואפשר דהן האיש מועיל שיהיה רשות לכל אדם ללקוט, כיוון דעדיין אינם בקיגן גמור לעני, ורק הסילוק של העני משווי דין לא לאהובים. אני אכנס פה לדקויות, אבל ברור שבאמירה הפשוטה, סבר הרב זקס בדעת הרמב״ם, שהנקודה פה היא האם יש פה גדר של לעני ולגר תעזוב, או גדר שזה עזיבה לאהובים. אם זה יהיה עזיבה לאהובים, פקע מזה חיוב לקט שיחה ופאה. מה זה? לא, אבל אם אני אומר שיוש ולא מידעת שלא יביא יוש, אז הגמרא, או, אז הריטווה, אתה יודע שלא יבוא לפה, אז זה לא יוש ולא מידעת, זה יוש מידעת. כי אתה יודע שהעניים במקום אחר לא מראש מתייאשים. אבל זה בדיוק הגמרא אומרת שלא. הגמרא בכוונה, מה זה בכוונה? הגמרא כדי לתרץ את הבעיה, אמרה שפה זה לא יהיו שלא מידעת. לפי דבריך, הגמרא הייתה יכולה להגיד תירוץ פשוט, גזרת הכתוב, אבל זה לא ככה, כי הגמרא לא רוצה. הגמרא אומרת, יש לי מדד, מה המדד שמתי חל הכתור של להניב ולגר תעזוב ולא לערבים את אלפים, מתי שיהיה פה דיני יאוש. יאוש שלא מידעת, זה לא גדרי יאוש. אם זה לא גדרי יאוש, אז ממילא אין את ההלכה. לא, אי אפשר להפעיל את הדרשה ההלכתית, אם אפשר להשתמש בביטוי. אי אפשר להשתמש בדרשה ההלכתית, להניב ולגר ולא לערבים את אלפים. היאוש, הוא נותן לי את ההבחון של ההגדרה. לעומת זאת, הדבר אברהם אומר חידוש יותר גדול לדעתי, ובזה אני מסיים. הדבר אברהם אומר ש... טוב, זה קצת עריכות, אבל אני אקרא רק את הסוף, ממש בשלוש השורות האחרונות. אמנם לפי מה שכתבנו, אמרתי שפיר דאקתי לבעלים, היה אסור משום מצוות עזיבה. ולכן כתב דמצוות עזיבה לחיה ולעופות לקה. ועיקר איסור רק מצד גזל ממון עניים, וזה הותר מאחר שהלכו בה הנמושות. אומר הדבר אברהם, חידוש, הוא מעריך בזה מאוד, אומר הדבר אברהם שיש שתי מצוות, יש פה שני איסורים, יש מצד גזל עניים, וזה קשור לכל האנשים, ויש לבעלים מצווה נוספת, עזיבה. והעזיבה היא בעצם אומרת שזה לא שלך. אתה כבעל השדה, עד כדי כך שאפילו אני שהוא בעל השדה, אני שהוא בעל השדה, אסור לו לקחת לקצ'רה פעם מהשדה שלו. להזהיר אני על שלו. כלומר, יש פה גדר שהבעלים הם בעמדת פתיחה, איך אומרים? בעמדת נחותה יותר משאר העניים, וגם משאר כל אדם. אז ממילא, יש פה שני סוגיות. יש פה תחום של הייאוש, וזה באמת הסוגיה בבבא מציעא מדברת, מצד ייאוש או לא ייאוש, מצד כל אדם. הגמרא בבבא מציעא לא מדברת, לא מתייחסת לבעלים. מאתר כל אדם מותרים בלקט חוץ מהבעלים. אולי נגיד ככה. מתי כל אדם מותרים בלקט חוץ מהבעלים, ישלחו בה הנמושות. אבל הבעלים הם חייבים. הם אסור להם לגעת, כי התורה אמרה, אתה עוזב, אתה לא מעניין אותך. אפילו אם אתה עני, אסור לך לקחת. אז אתה לא נוגע. זה לא מעניין אותך אם העניים יתייאשו או לעניים יתייאשו. יש לך חיוב עזיבה. חידשה התורה גזירה נוספת, לעני ואגר תעזוב אותם ולא לערבים והתלפים. ברגע שרק ערבים והתלפים יבואו, אז גם כאיסור שהבעלים אסור להם לגעת בזה, פוקע מהם. וממילא, לכן גזירת הכתוב. יותר, זה בעצם חלוקה בין שאר האנשים לבעלים. אומר הדבר אברהם בעצם לפי הרמב״ם, אם היה רק הנושא, הדיון היה רק כלפי אנשים אחרים, אז לא היה, הרמב״ם לא היה משתמש בפסוק לערבים והתלפים, הוא היה מסתפק בייאוש, אבל הרמב״ם בכוונה השתמש בזה גם כלפי הבעלים עצמם. ואז ממילא, אם אין פה חיוב עזיבה, אז ממילא גם הבעלים יכולים לקחת. עכשיו, אני יוצא שבאמת, ובאמת היום, מסתמכים על ההבנה הזאת, שהיא גישה די רווחת, שאין חיוב להשאיר במקום שעניים לא יבואו לקחת. ועניים לא יבואו לקחת חיטים, ולעשות תחינה מכמה חיטים, של, ולעשות קמח, ולא יבואו לקחת. וגם, הם לא יבואו לקחת כמה אשכולות מהקרמים. אלא מה? עלתה הצעה, בזה אני אסיים, עלתה הצעה מעשית, שכמו ש... ואני אביא דוגמה בגוש קטיף, היה תופעה מאוד מבורכת, שהיו כל מיני ארגוני צדקה שמחלקים פירות פיזית לעניים, הם היו באים עם טנדרים ולפעמים אפילו עם מסעיות, ואוספים עודפים של תוצרת חקלאית. עכשיו כמובן, חלק גדול מהתוצרת החקלאית הזאת היא לא שייכת בכלל לסוגה של מתנות עניים, כי יש כל מיני מגבלות מה משאירים למתנות עניים, דבר שהוא לא מתקיים, ירקות, מה שנקרא שהם לא, אין להם קיום, חוץ מבצלים ותפוחי אדמה, אין בכלל דין השרת פאה וכדומה. אבל חלק מהדברים, אולי כן, אז בא, היה מי שהציע, נכון, עניים לא יבואו לקחת, אנחנו נמנה את אותם שליחים של ארגוני החסד, שהם שליחים של העניים, והם יאספו עבורם. כמובן, במצב כזה, זה גם פטור מלקט שכרה, זה פטור מתרומות ומעשרות. אז אתה אפילו גם פותר את זה מתרומות ומעשרות. אבל פה, אני אומר את הדברים, אני אומר, פחות או יותר, נזהר בדבריי, בגדול זה היה כיוון, גם הרב ליאור שליטה וגם הרב אריאל, שניהם פחות או יותר בסגנון אחד הכריעו, בגלל הסוגה הידועה שמי ש לקט את הפאה והוא לא יכול לזכות עבור עני כי בעצם הוא חב לאחר, הנה, הוא לא יכול לזכות עבור אחר כשהוא חב לאחר. הנה, אם זה אדם עני, אז מי גדול זכן נפשי זכי לחבר, אבל אם השליח הוא לא אדם עני, אז הוא לא יכול לזכות עבור עניים אחרים, כי יש עניים אחרים שהם לא מקבלים מאותו גמח, אז אתה חב להם, אז מי שמחם? ומלא, אם הוא לא יכול לעשות את זה, אז שוב, זה חוזר הדין שאין פה לקט שכרה ופאה, כלומר, כי למה? כי פה אין עניים שבאים לקחת. הנציג הזה הוא לא יכול להיות נציג של עניים, אז אין עניים. אם אין עניים, שוב, אין פה חיוב השרה. אין חיוב השרה, זה חייב בתרומות ומעשרות, ומלא, חוזר חלילה, שהדברים האלה הם... אם הנציג עצמו אני, הנה חינם, צריך לחפש נציג אני שיעבוד, אם הוא יעבוד הוא כבר לא אני. גדר של אני זה מי שאין לו להתפרנס. הנה חינם, טוב, יכול להיות, זה צריך לחשוב איך לעשות את זה. אני אומר, לא באתי לפסוק, באתי פחות או יותר לעסוק בנושא, כן. אז אם הוא לא אני, אז לעני, והגרת הזאת אותה, ולא רבים את אלפים. אתה לא יכול ליצור מצב של חיוב בצורה מלאכותית, אתה מבין, אתה כאילו אונס את המציאות שיהיה שעניים באו, אבל עניים לא באו, אז שוב, אז זה לא באו עניים, אז לא באו עניים, אז זה כאילו לקט שכרה ופאה, אבל זה לא לקט שכרה ופאה. אבל אם זה כאילו, אז זה חייב בתרומות ומעשרות. אין בעיה, לתת צדקה ברב חדה מילתא, אבל זה לא לקט שכרה ופאה. טוב, שנזכה לקיום כל המצוות התלויות בארץ מהתורה, בביאת כל ישראל, בעזרת השם. חג שמח וכשר.